עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים בדף י"ט במסכת פסחים, פרק שני, פרק כל שעה. אנחנו נתחיל את השיעור מדף י"ח עמוד ב' מהלך הו"ב. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא בדף י"ח עמוד ב' בהלך הו"ב. אומרת המשנה, אין שורין את המורסן לתרנגולין. המדובר כאן באדם שרוצה להאכיל את התרנגולים שלו בפסח, ומכיוון שהם רגילים בדרך כלל לאכול את המורסן לאחר שהוא נשרה במים, אסור לעשות כן בחג הפסח, והסיבה היא שמה המורסן הסובין יחמיצו. אבל חולטין, אומרת המשנה, והסיבה שמותר לחלוט, כלומר לתת את הסובין בתוך מים רותחים, שאז מחמת הרתיחה של המים, המורסן הסובין אינם יכולים לבוא לידי חימוץ, כפי שלמדנו אתמול. אומרת המשנה, אישה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ, כלומר אסור לה לשרות את המורסן בכדי לשפשף בו את בשרה, והסיבה היא שוב, כי השריעה במים תגרום לאותו מורסן להחמיץ, אבל שפה היא על בשרה את המורסן היבש ללא מים. מסיימת המשנה ואומרת, לא ילעוס אדם חיטין וייתן על גבי מכתו, וגם כאן הסיבה, מפני שהחיטים יחמיצו מחמת הרוק. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי, ראינו במשנה ברישא שאסור לשרות מורסן, אבל לחלוט אותו מותר, והסיבה היא שהחליטה, פעולת החליטה גורמת לחיטין ולמורסן, שהם לא יהיו ברי ובעלי יכולת החמצה. מביאה הגמרא ברייתא בהקשר לקחתני, רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר משום אביו, והברייתא כעת דנה בדיני הפרשת חלה בשני מיני לחמים חלוטים, ואלו הם המאיסה והחליטה, והגמרא מיד מבארת, איזו היא המאיסה? הנותן מים חמים לתוך קמח, ולאחר מכן הוא לש ממנו עיסה ועושה לחם. ואיזו היא החליטה? הנותן קמח לתוך מים חמים, ולאחר מכן לש את העיסה ועושה ממנה לחם. ומדברי הברייתא שחילקה וביארה כך את מעיסה וחליטה, משמע, שלא כל קמח שהוא חלוט, אם כן, הקמח הזה מוגדר כחלוט. מה שאין כן והכה במשנה שלנו למדנו, שפעולת חליטה בין ששופכים את המים החמים לתוך המורסן, ובין ששופכים את המורסן לתוך המים החמים, ומשמע שהמשנה והברייתות חלוקות בזה. ממשיך הירושלמי ומבאר, ראינו במשנה שאסור ללעוס חיטים ולהניח את החיטים על גבי מכתו, והסיבה שאנחנו חוששים שהחיטים יחמיצו מחמת רוקו. מבארת הגמרא דווקא באופן שיש בהן בחיטים שומנונית, אולם אם המדובר בחיטים מאוד מאוד יבשות ושדופות, אז היה מותר ללעוס אותם ולהניחן על גבי מכתו, שאז הם לא יכולים לבוא לידי החמצה. ממשיכה הגמרא ומבארת מלוגמה, כלומר תחבושת ורתיעה, שעושים את אותה תחבושת מחיטים שנלעסו, שאותה מלוגמה נשרחה. ומכיוון שהיא נשרחה, היא כעת הגיעה למצב שאפילו לא ראויה לאכילת כלב. אית תנא איתנא, ישנו תנא הסובר שזקוק לבאר, שלמרות זאת יש דין ביאור על אותה מלוגמה, ולעומת זאת אית תנא איתנא, ישנו תנא החולק וסובר שאין זקוק לבאר. ומבאר הירושלמי שבאמת אין מחלוקת בין שני התנאים הללו, כיוון שמאן דאמר זקוק לבאר מי שסובר שיש דין ביאור על אותה רתיעה, המדובר שם בשנתחמצה ואחר כך נשרחה, כלומר שקודם כל חל על אותה מלוגמה חובת ביאור לאחר השעה השישית בערב פסח, שהרי אז היא הייתה ראויה למאכל אדם, ורק לאחר מכן היא עברה את תהליך ההסרחה והיא כבר לא ראויה לאכילת כלב. ומכיוון שכך, יש עליה עדיין חובת ביאור שהייתה קיימת קודם לכן. לעומת זאת, אומן דאמר אינו זקוק לבאר. התנא שסובר שאותה מלוגמה עשויה מחיטים לעוסות שנשרחה, אין עליה חובת ביאור, הוא עוסק ומדבר באופן כזה בשנשרחה ואחר כך נתחמצה, כלומר שבשעה השישית בערב פסח לא חל על אותה מלוגמה חובת ביאור, מאחר שכבר אז היא הייתה פסולה מאכילת כלב. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה זין. אומרת המשנה, אין נותנין את הקמח לא לתוך חרוסת, והסיבה היא שהחרוסת מחמת חריפותה יכולה לגרום להחמצה של העיסה, ולא לתוך חרדל מאותה סיבה. ואם נתן קמח לתוך החרוסת או לתוך החרדל, הדין הוא שיוכל מיד, והסיבה היא שאם הוא לא יוכל את הקמח ואת העיסה ואת הפת מיד, ישנו חשש שהעיסה תחמיץ אפילו בשהייה מועטת, ורבי מאיר אוסר לאוכלם אפילו באופן מיידי. המשיכה משלבי מבארת אין מבשלין את הפסח, לא במשקין ולא במי פירות, שהרי אסרה התורה לאכול קורבן פסח שבושל במים, כפי שנאמר בשמות י"ב פסוק ט', אל תאכלו ממנו נא, ובשל מבושל במים. והמשנה באה לחדש, שמשקים ומים זה לאו דווקא מים, אלא אפילו מי פירות. אבל סכין את קורבן הפסח בשעת צליעתו, ומטבלין אותו בעת האכילה, בהן במשקין ובמי פירות. ממשיכה המשנה ואומרת, מי תשמישיו שנחתום, כלומר, המים שהנחתום נוהג לטבול בהם את ידיו כדי לצננם בשעה שהוא מכין את העיסה לאפייה, והמים הללו יש בהן חריפות, הדין הוא שישפכו מפני שהן מחמיצין אותה מים מחמיצין. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. לאחר שראינו ברשא של המשנה שנחלקו תנא קמא ורבי מאיר, האם מותר לאכול קמח באופן מיידי לאחר שנתנו אותו לתוך החרוסת או לתוך החרדל, מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את המחלוקת. תני, שנינו בברייתא, אין נותנין את הקמח בפסח לתוך הרוסת או לתוך חרדל. ואם נטל, אזי יאכל מיד ובלבד שלא יאשה, שהרי אם הקמח כך יישא בתוך החרוסת או החרדל, אם כן ישנו חשש שהוא יחמיץ. לעומת זאת רבי מאיר אוסר, והסיבה היא מפני שהוא משה. שסברת רבי מאיר היא שאנחנו חוששים, שאם נתיר לאדם לאכול מיד את הקמח, למרות שבאופן מיידי זה בוודאי לא יהיה חמץ, שהרי הבצק לא יספיק להחמיץ, ישנו חשש שהאדם יישא באכילתו, ואז הוא יאכל ודאי חמץ. ממשיך הירושלמי ומבאר, ראינו במשנה, שלא ניתן לבשל את הפסח לא במשקין ולא במי פירות. מביאה הגמרא את המקור לכך, כתיב נאמר בשמות פרק י"ב פסוק ט', אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים. שואלת הגמרא, אין לי אלא במים, מניין לרבות שאר משקין? אולי יהיה ניתן לבשל את הפסח בשאר משקין? עונה על כך הברייתא, תלמוד לומר ובשל מבושל, והמילה ובשל מבושל מיותרת, ולמדנו מכאן שמכל מקום אסור לבשל את הפסח אף לא בשאר משקין. המשיכה הגמרא ואומרת, עד כדון כרבי עקיבא. לפי שיטת רבי עקיבא, אנחנו סוברים שאם התורה כתבה ובשל מבושל, אם כן יש לדרוש מכפל הלשון לרבות שאר משקין. אולם רבי ישמעאל שסובר שכשכפלה התורה את לשונה באופן כזה כגון שכתבה ובשל מבושל, זהו משום שהוא סובר שדיברה תורה כלשון בני אדם, ואם כן לא ניתן ללמוד מכפל הלשון כאן שאר משקין. אם כן, מה המקור לכך לפי שיטתו של רבי ישמעאל שאסור לבשל את הפסח אף לא בשאר משקין? משיב על כך הירושלמי תנא רבי ישמעאל, אמר רבי ישמעאל בברייתא קל וחומר, מה עם מים שאינן מפיגין טעמן? שהרי קורבן הפסח אם מבשלים אותו במים רגילים, ואינו משנה את טעמו מחמת המים. בכל אופן, התמר אסור שאסור לבשל את קורבן הפסח במים רגילים. אם כן, שאר משקין שמפיגין טעמן, שהרי בשאר משקין אם האדם מבשל את הבשר בהם, אזי המים ייתנו את טעמם בבשר, לא כל שכן שיהיה אסור לאכול קורבן פסח שכזה. ממשיך הירושלמי ומבאר, אין לשין מצה במשקין, אבל מקטפין אותה במשקין. והסיבה שאין לשין מצה במשקין, זהו מפני שיתר המשקין ממהרים את החימוץ במידה כזו, שמאוד קשה לשמור את העיסה מלהחמיץ, מה שאין כן אם רק מורחים את העיסה במשקין לאחר עריכתה, אם כן הדבר קל יותר. אמר רבי עקיבא, אני הייתי עם רבי אליעזר ועם רבי יהושע בספינה בפסח, ולשתי מצתן במשקין, ובכל זאת לא אמרו לי דבר. ואם כן, משמע שרבי עקיבא סובר שיתר המשקין אינה ממהרים את החימוץ, ועל כן מותר ללוש את העיסה אף בשאר משקין. ולמרות שרבי עקיבא מתיר ללוש את עיסת המצה ביתר המשקים, הוא מתיר לעשות כן רק לגבי איסור חמץ, שהרי יש שתי בעיות בלישת מצה בשאר משקין. נקודה אחת, זהו מפני שישנו חשש ששאר משקין ימהרו את ההחמצה, ולזה רבי עקיבא לא חושש. אולם נקודה שנייה בעייתית יש כאן, שאז המצה היא כבר אינה מוגדרת לחימוני אלא מצה עשירה, ובזה רבי עקיבא מודה, ולכן אותה מצה אמנם אין בה חשש של חמץ, ולכן מותר לאוכלה ביתר ימי הפסח, אולם לצאת בה ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר, בליל תתוו, הדבר בלתי אפשרי. ממשיכה הגמרא ומביאה את תחילת הברייתא שאומרת, אין לשין מצה ברותחין, והסיבה היא שאין ללוש את המצה שרוצים לצאת בה ידי חובת אכילת המצה בלילה הראשון בליל תתוו, הסיבה היא מפני שאין חולטין, ומכיוון שהמים הרותחים חולטין את העיסה, ואז העיסה אינה ברת החמצה. ובשביל לצאת ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר, ניתן לצאת דווקא במצה כזאת, שיש לה אפשרות, שיש לה פוטנציאל של יכולת החמצה, ואותה מצה שעברה תהליך של חליטה, אין לה כבר יכולת החמצה, לכן לא יוצאים בידי חובה. ואף לא לשין את העיסה בפושרין, והסיבה היא מפני שאין מחמיצין שמים פושרים ממהרים את ההליך החמצת העיסה. אבל ללשין את העיסה בצוננין במים צוננים. שואל הירושלמי, כיצד אומרת הברייתא שאין ללוש את עיסת המצה במים פושרים, והתנינן, הרי המשנה במנחות, פרקי משנה בית אומרת, כל המנחות נלושות בפושרין, ומשמרן שלא יחמיצו, וכל המנחות המדובר שם במנחות מצה, שהרי רק שני סוגי מנחות באות חמץ, ואלוהם מנחת תודה, המנחת העומר, מה שאין כן כל יתר המנחות, באות מצה, ובכל אופן מותר ללוש אותם בפושרין. מתרץ הירושלמי רבי עמי, אמר בשם רבי שמעון בן לקיש תמן, לגבי מנחות הדבר מסור לכהנים, מכיוון שבדרך כלל מי שלש ואופה את המנחות זהו דווקא כהנים, והכהנים חזקה עליהם שזריזין הן, ויש להם את האפשרות ואת הניסיון, ואת הזהירות הנדרשת בכדי לשמר את העיסה שלא תחמיץ, אף לא אם לשים אותה במים פושרים. מה שאין כן ואחר, הדבר מסור לנשים, והנשים הצלות הן, וישנו חשש שמכיוון שאותה נשים לא רגילות להיזהר בזה כל השנה כולה, אם כן העיסה תחמיץ. ממשיך הירושלמי ומאיר לו צורך דלו, הכהנים עצמן, מהו שילושו מצתן בפושרין? הרי אם אתה סומך על הכהנים לגבי מנחות, היינו אמורים להתיר לכהנים לפחות ללוש את המצה במים פושרים. שהרי מותר להם לעשות כן במנחות, ואנחנו סומכים עליהם שהעיסה לא תחמיץ מחמת זהירותם וזריזותם המיוחדת. אם כן היה מקום להתיר לפחות לכהנים ללוש את המצה במים פושרים, ואם כן מדוע הדבר אסור? עונה הירושלמי יעיבה כהדה. הדין בנידון הזה הוא דומה להוראה הבאה. תנה, שנה רבי זכאי אחת נחתנו של רבי לוי, נידה שיש לה חובת תפילה בתום ימי נידותה. הדין הוא שחופפת וסורקת. והסיבה שחופפת וסורקת זהו בכדי להתיר את כל הקשרים בסערותיה כדי שלא יהיה חציצה. מה שאין כן כהנת שהיא אינה נידה, שהיא זקוקה לטבול את הערה מיתר התרומות כדי שיהיה לה אפשרות לאכול בתרומה. הדין הוא שאינה חופפת וסורקת. והסיבה היא שבוודאי כהנת רגילה לטבול לעתים מאוד קרובות, ואז אין חשש שהסערות שלה יש שם קשרים ויש שם חשש חציצה. מה שאין כן באישה נידה שטובלת פעם בחודש, אם כן יש יותר מקום לחשוש לחציצה שהרי היא טובלת לעתים רחוקות. ובכל זאת, נידה כהנת חופפת וסורקת, ונשאלת השאלה מדוע נידה כהנת חופפת וסורקת, והרי כבר למדנו ואמרנו שלגבי כהנת אין חשש של חציצה שהרי היא נוהגת לטבול לעתים קרובות. והסיבה היא בהכרח שלא לחלוק בנידה לנידה, לאחר שחכמים קבעו דין שכל אישה נידה יש עליה חובת חפיפה וסריקה בכדי שלא יהיה חשש חציצה, אם כן אין הבדל בין כהנת לבין יתר אנשים, ואחר ואם כן גם אצלנו, לאחר שגזרו חכמים שיהיה אסור ללוש את המצות של פסח במים פושרים מחשש הנשים העצלות, אם כן גזרו כך גם על הכהנים, למרות שלגבי מנחות סומכים עליהם. כעת ממשיך הירושלמי ומבאר את דברי המשנה. ראינו בספר של המשנה מאית השמישיו של נחתום, שנוהג הנחתום לצנן באותה מים את ידיו בשעה שהוא מכין את העיסה יישפכו, והסיבה היא מפני שאותה מים הן מחמיצים. מביאה גמרא ברייתא שאומרת אית תנאי תנאי, ישנו תנא השונה שופכן, שיש דין לשפוך את אותה מים במקום אשבורן. מקום אשבורן זהו קרקע שיש בה בקעים, אבל אסור לשפוך את אותה מים במקום של מדרון. והסיבה היא שאז המים יתכנסו למקום אחד ויחמיצו, והוא יעבור על איסור חמץ בפסח. מצד שני, איתן ישנו תנא החולק וסובר, ששפכן אפילו במקום כתפרס, כלומר במקום מדרון, ואין חשש שהמים יקבו למקום אחד ויחמיצו, ואז הוא יעבור על איסור. אמר רבי יוסה, אין מחלוקת בין שני התנאים הללו. מאן דאמר אותו תנא הסובר ששפכן במקום השבורן, כלומר דווקא במקום של בקעים, בכדי שהמים לא יקבו שם. שם מדובר בשהיה השבורן גבוה, כלומר, כדי שהמים יזרמו ויבלעו בתוך אותם נקעים, ללא שהם יוכלו להתאסף באיזשהו מקום אחד שהם יקבו שם ויחמיצו. אבל במקום כתפרס הוא לא ישפכה, והסיבה היא שבסוף המדרון המים יתאספו ואז הם יחמיצו. לעומת זאת מנדה אמר שניתן לשפחם אפילו במקום כתפרס במקום של מדרון. הסיבה היא שהיה כתפרס גדול, המדובר שם שהמדרון השיפוע שם מאוד מאוד ארוך וגדול, ואין חשש שהמים יגיעו לסוף השיפוע ויקבו שם ויחמיצו, אלא אם יבלעו לאורך כל אותו מדרון ושיפוע ארוך. אמר לרבי פנחס בשם רבי אילה, החינה ואמר, רבי, חי אברבה, כך הוא היה מסביר לבאר ששני התנאים הללו, שתי הברייתות הללו, אינן חולקות זו על זו. ממשיך הירושלמי ומביא ברייתא שעוסק בדיני שריעת חיטים וסעורים. אומרת הברייתא שרה חיטים וסעורים במים, מכיוון שהיו רגילים בזמנם לשרות את החיטים מעט במים לפני שקודשים אותם להסיר את מורסנם, כדי שתהיה הסולת נקייה, הדין הוא שנתחמצו אסורות, אבל לא נתחמצו, אפילו שהם קצת נתבקעו מחמת נפיחות המים, הדין הוא שמותרות. לעומת זאת רבי יוסף חולק ואומר, שרה שעורים במים, נתבקעו די בכך שהחיטים הללו הרי אלו אסורות מפני שאז הן ממהרות להחמיץ. לעומת זאת שריין בחומץ, אם הוא שרה את החיטין בחומץ, הדין הוא שמותר ואין כאן חשש שהם החמיצו, מפני שהחומץ צופדן, כלומר הוא מצמית ומחזק אותם ומעכב את החימוץ. מביא הירושלמי ממעשה בנוגע לכך, רבי שמואל בר רבי יצחק, היה לו יין כוסס, כלומר יין שעמד לפני החמצה. יאב בגבי סערין בגין דייחמה, הוא נתן לתוך היין הזה סעורים, בכדי שימהר את פעולת ההחמצה. ושאל לרבי אימי ושאל את רבי אימי, האם יש דין לבאר בשעת ביאור חמץ, מחמת שיש שם סעורים שהוחמצו? אמר להשיב לו, צריך את לבאר. מקרה דומה ונוסף מביא הירושלמי רבי חנינא ברי בנו דרביקאי אבא לדבש מזויף, היה לו דבש שהיה מעורב בסולת. שאל לרבי מנה, שאל אותו, האם הדבש מחמיץ את הסולת ויש דין ביאור? אמר לכן, צריך את לבאר. מביא הירושלמי מעשה נוסף, אחד מן אילן, אחד מבני ביתו דרבי בעיראי, הווה לגרבין דמשך, היה לו כדי שמן בגו אוצר הדחיטה, היה בתוך אוצר של חיטים, והשמן היה נוזל ונוטף מהחביות על גבי החיטים. ושאל לרבנין, שאל את החכמים, האם השמן החמיץ את החיטים ויש דין ביאור? אמרו לו, איזיל גרוף מנתוכתאון, לך ותגרוף את אותן חיטים שמתחת הקדים ואותן תבאר, מפני שהם בוודאי החמיצו, מה שאין כן יתר החיטים, שאין שם דין של החמצה. מסיים הירושלמי ואומר, הורי הורה רבי אימי, באילן גרביה דקותך, באותם קטים של חרס שהיה בהם קותח, שממלא אותן מים שלושה ימים מעת לעת, ועל ידי כך אותן קדים הוכשרו לשימוש בפסח, ואין חשש שהחמץ שהיה בלוע בתוכם יחמיץ את המצות או את המאכלים שיניחו בהם במהלך ימי חג הפסח. ואומנם מדברי הירושלמי כאן ראינו שגם יתר המשקים מביאים לידי חימוץ למרות שלא מוערב בהם מים, כגון השמן כאן שנוזל ונוטף על גבי החיטים, שהגמרה מסיקה שהשיבו החכמים לאחד מן אילן, לאחד מבני ביתו דרבי ביראי, שאכן הוא צריך לחשוש שהחיטים הללו החמיצו, והוא צריך לבערם. אבל הגמרה בבבלי בפסחים בדף מ' מביאה מחלוקת בין אביי לבין רב, האם אי פירות מחמיצים בפני עצמם גם ללא תערובת של מים, והלכה כשיטת רבה שסובר שמי פירות אינם מחמיצים, וכפי שראינו אתמול בשולחן ערוך, בסימן תף סמך ב', הדרן הלך בלי נדר פרק כל שעה. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, פרק שלישי במסכת פסחים, פרק ואלו עוברין. אומרת המשנה, ואלו עוברין בפסח, כלומר הדברים הללו חייבים לבערם קודם הפסח, כותח הבבלי. וכותח הבבלי זהו תערובת שמיד הירושלמי הגמרא תבאר אותה שיש בתוכה חמץ, ושחר רמדי, וזהו שחר שהיו עושים במדי, וחומץ האדומי זהו חומץ שהיו מכינים ועושים אותו באדום, וזה יתום המצרי, והוא היו עושים אותו בארץ מצרים. וזומן כלומר מי סובין של צבעין, והמילן עיסה של טבחים, וקולן של סופרים. ומביא הקורבן הידע שארבעת הדברים הראשונים שמנתה המשנה, כותח הבבלי, שחר רמדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי, הן חמץ דגן גמור על ידי תערובות. והנגימל כלומר שלושת הדברים הבאים, זומן של צבעין, והמילן של טבחים, וקולן של סופרים, מביא הקורבן הידע, הם חמץ נוקשה, כלומר לשונו הוא חמץ שאינו ראוי לאכילה בעינו, שאינו מעורב עם דברים אחרים. רבי אליעזר מוסיף ואומר, אף תכשיטי, כלומר תמרוקי נשים, יש לבערם מן העולם, והסיבה היא שאותם תכשיטים עשויים מקמח. המשיכה המשנה ואומרת, זה הכלל, כל שהוא מין דגן, כלומר כל שאותו מין עשוי מאחד מחמשת מיני דגן, ואלו הם חיטה, שעורה, קוסמת, שיפון ושיבולת, שואל, הדין הוא, הרי זה עובר בפסח, כלומר יש לבערו, והרי אלו באזהרה, מי שאוכלם בפסח עובר רק בלב, ואין בהן משום קראת, כי לא מדובר כאן בחמץ הראוי לאכילה, אלא או בתערובת חמץ, או בחמץ נוקשה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה, מבאר הירושלמי ואלו עוברין בפסח, כך ראינו במשנה. אמר רבי מנא וכולון, כל מה שמנינו במשנה, המדובר שם שהם נאסרים דווקא אם עשו אותם על ידי מוי, כלומר שערבו בהם מים, ורק אז ישנו חשש של החמצה. ומבאר רבינו הגרח שכל מיני התערובת המפורטים במשנה אסורים בפסח רק אם ערבו אותם במים, והסיבה היא שאם יש בהם רק את יתר המשקים המעורבים בהם הם אינם אסורים, והסיבה לכך מפני שרק מים מחמיצים את הדגן, אולם יתר המשקים, כלומר מי פירות, הם אינם מחמיצים. ממשיך הירושלמי ואומר כותח הבבלי, דוייב במלמולין דלאי, שם דובר שהוסיפו שם פירורי עיסה, ולכן יש לו דין של חמץ. כלומר, כותח הוא רוטב שעשוי ממי חלב, ולאחר מכן מוסיפו בו מלח, ולתוך זה הוסיפו פירורים של עיסה שנילושה במים, ומטבילים בו בתוכו את האוכל במהלך ימי הפסח. שחר רמדי, דוייב בקמח דסארין, כלומר שנותנים בו בתוכו קמח של סעורין. ממשיך הירושלמי ואומר, חומץ האדומי הוא בסימה דרומיה, זה חומץ מבוסם של אנשי רומי. ויש פירוש נוסף שהוא חומץ מבוסם של אנשי דרום, כלומר של ארץ יהודה, כפי שהירושלמי מיד יבאר. בראשונה, בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיו עושים יין בתערה, שאנשי יהודה היו מכינים את היין בתערה, בכדי שהיין יהיה כשר לנסחים על גבי המזבח, שכפי שמבואר בבבלי במסכת חגיגה בדף כ"ה, היין לנסחים היה נעשה מענבים שגדלו ביהודה, ולא מענבים שגדלו בגליל בצפון הארץ. אם כן, לא היה יין מחמיץ, שאז מחמת אותה זכות, היין הזה התברך והוא לא החמיץ לעולם. ואבו ניאבין, כשאנשי יהודה היו רוצים בכל זאת ליצור חומץ, היו נותנים בתוך היין, היו נותנים בגבי סארין, בגין דייחם, היו נותנים לתוך היין, יינם המשובח סעורים, בכדי שהיין יחמיץ. ואבו צבחין לה, בסימה דרומיה, היו קוראים ליין הזה, חומץ מבוסם של אנשי רומי, על שם שכך הרומאים היו נוהגים להכין את החומץ. ממשיך הירושלמי ואומר, זיתום המצרי, זהו משקה שנקרא זיתיה, והוא משקה עשוי משליש קמח סעורים וחיטים, שליש קרקום, ושליש מלח, כך מבאר קורבן העדה. והדבר החמישי שמנתה המשנה וזימי של צבעים, ומכינים אותו באופן כזה, דוייב בגבי קוצם, שהיו נותנים בתוכו מי שריה צובין, בגין דיקלות ציבה, בכדי שהצמר יקלוט את הצבע. והמין השישי הוא המילן של טבחים. אמר רבי חייא בבא מביא מלילות, כלומר שיבולים שלא הביאו שליש, כלומר שעדיין לא הגיעו לשליש מגידולם שהיו אמורים לגדול, וקוצ'ן לקמח, ולאחר מכן עושה אותן לגושים קטנים של עיסה, שנראים כחלות של חריה וחריה, וקרקום יערי, ולאחר מכן הוא נותן אותם בקדירה רותחת, והוא עביד כלדין, ואז זה נעשה למעדן מאוד מאוד חשוב. והמין האחרון והשביעי שמנתה המשנה, וקולן של סופרים, כיצד היו עושים אותם? באלכסנדריה במצרים, אבדין היו עושים אותם עטביות של בצק. כלומר, עטביות הם מהדקים בדומה לעטבי כביסה, והיו עושים אותם מחתיכת עץ הסדוקה בראשה לשתי צלעות צמודות זו לזו, והסופרים היו תוכבים אותה בקצות הקלף כדי למנוע את התקפלות הקלף בשעת הכתיבה, ובאלכסנדר היו עושים את המעדקים הללו מעיסה, ולכן זה חמץ. ממשיך הירושלמי ומבאר, ראינו במשנה רבי אליעזר אומר, אף תכשיטי נשים. מביא הירושלמי תנה שגורס אית תנה איתנה תכשיטי, והכוונה היא לתמרוקי האנשים. ולעומת זאת אית תנה איתנה, ישנו תנה השונה, טיפולי שהמדובר כאן בסמים מיוחדים שהיו מיועדים להשרת השיער אצל הנשים. וגם בתכשיטי הנשים, וגם באותו חומר שהיה מיועד להסרת שיער הנשים היה סולת, ושניהם נמרחים על האור. תכשיטי נשים היו נמרחים על הפנים כדי לעדן את האור לפנים, וטיפולי נשים היו נמרחים על ידי נערות שצמחו להן שערות במקום הערווה, טרם הגיען לגיל שבו רגילות השערות להופיע, ומאחר היו מתביישות בכך, היו מורחות את החומר הזה בכדי להסיר את השערות. ונפקמינה בין שני הלשונות, מן דאמר טיפולי, כל שכן תכשיטי. לעומת זאת, מן דאמר תכשיטי, הוא יסבור שבטיפולי לא יהיה אסור אפילו לשיטת רבי אליעזר, והסיבה היא שכל חשש ההחמצה של החומרים הללו זהו רק כשמניחים את אותו חומר על האור, וטיפולי אנשים נדבקים אל האור, ולאחר שהם נדבקו אל האור הם מאוסים. מה שאין כן תכשיטי אנשים נמרחים על האור ואינם דבוקים בו, ולכן הם אינם מאוסים. ולכן אם רבי אליעזר אוסר טיפולי נשים, קל וחומר שהוא יאסור את התכשיטים, שהרי הם פחות מאוסים. אולם אם הוא אוסר את התמרוקים, קל וחומר שהוא יאסור את הטיפולים. וירושלמי כתיב נאמר בפסוק בשמות י"ב פסוק כ', כל מחמצת לא תאכלו. ומהמילה כל משמע, שהתורה באה לרבות כותח הבבלי ושחר רמדי וחומץ האדומי, שיהיו בעזרה, שאדם האוכלם בפסח, למרות שהוא לא עובר על קרת, הרי שהוא עובר על איסור שלה. והברייתא רק הביאה דוגמאות של תערובת חמץ, אבל גם החמץ נוקשה נכלל בריבוי הזה שאמרה תורה כל מחמצת. ממשיך הירושלמי ושואל, יכול יהיו בעיקרת, האם אדם שאוכל תערובת חמץ או אוכל חמץ נוקשה, האם הוא עובר על כרת כמו אדם שאוכל חמץ בעין? צריך לומר, לכן אמרה התורה בפסוק ט"ו, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל. וכאן הדגישה התורה ואמרה שרק אדם שאוכל חמץ בעין יש לו עונש כרת, מה שאין כן אדם שאוכל תערובת חמץ או חמץ נוקשה הוא פטור מכך. מקשה ירושלמי חבריה חכמי בית המדרש באון שאלו קומי לפני רבי יונה, הכה כאן לגבי כל מחמצת לא תאכלו כתיב כל, והכה לגבי כרת כתיב כל, ונשאלת השאלה, הכה את מרבה והכה את ממעיט, הרי כתבה התורה כל מחמצת לא תאכלו, ומהמילה כל ריבינו את כותח הבבלי ושחר עמדי. מה שאין כן לגבי דין כרת כתבה התורה כי כל אוכל חמץ ונחתה, וכאן מיעצנו, נשאלת השאלה אם המילה כל היא ריבוי, כיצד מיעצנו, ואם המילה כל היא מיעוט, כיצד ריבינו, משיב הירושלמי ואומר, אמר לון, השיב להם, שאכן המילה כל במשמעותה היא ריבוי ולא מיעוט, אבל כאן ריבה באוכלין. לגבי עונש כרת כתבה התורה כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל, ומהמילה כל התורה ריבתה את האדם האוכל. וכשאנחנו דורשים את הריבוי כאן מהמילה כל, אנחנו יכולים לרבות אוכלים נוספים ולא דברים שהם בגדר מאכל. ולכן מכאן ניתן לרבות שגם אישה שאוכלת חמץ בפסח יש עליה עונש כרת, ולמרות שגם נשים חייבות בכל מצוות לא תעשה ובכל העונשים שבתורה, היה מקום לדון וללמוד שנשים לא יהיה להם דין של כרת באיסור אכילת חמץ, שהרי כתבה התורה לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, ומכך שהקישה התורה את איסור עליו לאיסור העשה, למצוות העשה, היה מקום לומר שמכיוון שאישה פטורה מחובת אכילת מצה, שהרי זוהי מצוות עשה שהזמן גרמה, היה מקום גם לומר שדין הכרת ואיסור שנאמר בחמץ, אישה לא תהיה כלולה בו כפי שהיא לא נכללה במצוות העשה של חובת אכילת מצה. לכן הוא צריך הכתוב לומר כל אוכל חמץ, ללמד אותנו שאישה גם היא כלולה בכלל איסור כרת, ומאחר שהאישה התרבתה לעונש כרת, היא בוודאי נכללה גם באיסור עצמו בעזרה, ולכן יש דין שאישה גם חייבת באכילת מצה, וגם אסור עליה, כולל איסור כרת, לאכול חמץ. לכן כשכתבה התורה את המילה כל, בכי כל אוכל חמץ ונחתה, לא ניתן לרבות מהמילה כל חמץ נוקשה וחמץ בתערובת, שהרי התורה שם התייחסה לאלו האוכלים, ואנחנו מרבים לגבי אוכלים. מה שאין כן, כשכתבה התורה את המילה כל, כל מחמצת לא תאכל, ושם עסקה התורה בנאכלים, באוכל ולא באוכל, ולכן שם יש לנו לרבות את המאכלים, ולכן יכולנו לרבות גם חמץ נוקשה, וגם לרבות חמץ בתערובת. מקשה ירושלמי, הטיבון, הקשו החכמים והתנא רברייתא אומרת, יוצאין ידי חובת אכילת מצה במצה מטובלת. במצה מטובלת כפי שהסיקה הגמרא אתמול, המדובר שם במצה שנילושה במים, וטובלה בסומסום או באגוזים. אף על פי שאין בטעם דגן, והוא שרובה דגן. למרות שהתבלינים הצליחו להשפיע על הטעם של המצה, ואין בטעם דגן, העיקר שיש שם רוב דגן. ומקשה ירושלמי מכאן, אם אנחנו יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצה מטובלת, והסיבה מפני שיש ברוב של דגן, אם כן ואלו כל התערובות חמץ שמנינו במשנה הועיל ורובן חמץ, יהיה חייב, שרים ניתן לצאת ידי חובת אכילת מצה במצה שיש בה מינים אחרים ואין בה טעם דגן רק מפני שיש בה רוב דגן, אם כן היה מקום לומר שכל תערובת של חמץ עם מינים אחרים, כל זמן שיש רוב חמץ, רוב דגן, אם כן היה צריך להיות שאותה עיסה תהיה אסורה באכילה ויהיה בה גם קראת. אמר לו מתרצת הגמרא, השיב רבי יונה לחכמי בית המדרש שיקשו שניי, ישנו הבדל בין דין מצה מטובלת מדין תערובת חמץ. דכתיב, נאמר לגבי מצה את המילה לחם, ויש ללמוד מכך שיוצאים ידי חובת מצה בכל דבר שהוא קרוי לחם, ומכיוון שאף מצה שהיא מטובלת בסומסמין ובאגוזים, יש לה דין של לחם, שרש ברוב מדגן, אם כן יוצאים בידי חובה. מה שאין כן לגבי חמץ, אילו אינן לחם. מכיוון שכל התערובות שנמנו במשנה אין להם תואר ושם של לחם, למרות שיש בהם רוב מיני דגן, אי אפשר להגדיר אותם כלחם, ולכן אין חיוב כרת, למרות שיש עליהם איסור של לב. שואלת הגמרא, הייתי וקשה רבי יוסף והתניא רשנינו, כל עצמו אינו קרוי לחם אלא מצה, כפי שנאמר בדברים פרק ט"ז פסוק ג' שבעת ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני, והכה עטייה לב חמץ ממצה. הרי בשום מקום לא מצינו שהתורה קוראת לחמץ לחם, אלא התורה קרא לחמץ או חמץ או שאור, כל מחמצת לא תאכלו שאור, מה שאין כן לגבי מצה, דווקא למצה התורה קראה לחם, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. אם כן נשאלת השאלה, הרי אותן תערובות חמץ אין להם תואר של לחם, אבל לא מצינו בשום מקום שהתורה הגדירה את איסור אכילת חמץ דווקא עם שמו הוא לחם. ואם כן שוב חוזרת השאלה, מדוע תערובת חמץ שיש בה רוב של מיני דגן, כלומר זה בוודאי חמץ ויש שם רוב חמץ, מדוע מפאת שאותו מין דגן מעורב במיעוט של יתר התערובות אבל רובו חמץ, מדוע אין בו איסור כרת? ועוד ממשיך הירושלמי ומקשה מנהד הדתני. הברייתא אומרת יוצא הוא אדם ידי חובתו ברקיק של מצה אפויה ששרוי במים, למרות שהמצה שם נתמסמסה, עדיין יש עליו שם של לחם, וכנל יוצאים ידי חובה וברקיק מבושל, שנאפה וחזר ונתבשל במים, והסיבה היא, שאין בישול אחר אפייה נחשב כבישול, כל זמן שהרקיק לא נמחה לחלוטין, ויש עליו תואר של לחם. אומרת הגמרא לא אמר, אלא כל שלא נמחה. אבל אם נמחה, אם המצה כבר נמחת ואין לה תואר של לחם, הדין הוא שלא יוצאים בידי חובת אכילת מצה, והסיבה היא שמצה שהיא כבר נמחתה אין לה דין של לחם, ולא יוצאים בידי חובת אכילת מצה, שהרי מצה, התורה קוראת לה מצה לחם, והוא אין לו שם של לחם. מה שאין כן ולעניין חמץ, את אמר, אמחה את החמץ וגמרו חייו. אדם שאוכל חמץ, שהחמץ הזה נעשה משקה וכבר איבד שם ותואר של לחם, למרות זאת האדם חייב. ונשאלת השאלה, הרי בדיוק הפוך מהסברה שרצתה הגמרא לומר, דווקא חמץ שאיבד את שם לחם עליו, חייבים עליו, ומצא שנאבד שם לחם ממנה, לא חייבים עליה. ואם כן, שואל הירושלמי, מה יקדון? מדוע אדם שאוכל חמץ בתערובת, פטור מכרת, למרות שיש שם רוב חמץ? משיבה על כך הגמרא, אמר רבי יוסי בשם רבי עידי, אין חימוצו חימוץ ברור. שכשם שחמץ נוקשה למרות שהוא חמץ, אין בו איסור כרת, והסיבה היא שהטעם של החמץ לא נרגש בו כמו חמץ בהן. אם כן, גם כל תערובת חמץ, החמץ, הטעם שלו פחות ניכר, ולכן אין בו איסור כרת. שואלת הגמרא מהו שילקה? האם אדם שאוכל חמץ נוקשה או חמץ בתערובת, חייב מלכות או לא חייב מלכות? שהרי ייתכן שלמרות שהתורה כתבה כל, התורה מרבה אותם לאיסור בלבד, אבל לא עונש מלכות. וכשם שאדם שאוכל פחות מכשיעור אינו לוקה למרות שאיסורו איסור תורה לפי שיטת רבי יוחנן, אם כן יש מקום לבוא ולומר שלמרות שהתורה אסרה את אכילת החמץ הנוקשה או החמץ בתערובת, יכול להיות שרק אסרה בלב אבל אין לו כן עליו. משיב על כך הירושלמי, רבי ירמיה בשם רבי אלעזר, רבי לה אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, אף ללקות אינו לוקה. ולמרות שהתורה כתבה את המילה כל, התורה רק באה לרבות את החמץ הנוקשה והחמץ בתערובת לאיסור, אך לא למלכות. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד